אז אנחנו היום בברכות שנמצאות מרביעי וחמישי פרק ממתת שלום עליכם, פרק ממתת מהפסוק הראשון. רביעי זה שבע הברכות הראשונות, ובחמישי ארבע הברכות הבאות, והברכה של בנימין היא כבר בשישי. אז בואו נתחיל ישר בחמישי, בואו נראה רק שנייה אחת את המכלול. אני רוצה היום להיכנס דווקא לברכות הפחות מדוברות. באופן טבעי מן הסתם, כשאומרים בוא נדבר על הברכות, אז ניכנס לברכת יהודה, לברכת יוסף, הוא אריה יהודה, בן פורת יוסף. כן, הברכות לדיון על שמעון ולוי, נכון? שמעון ולוי, ראובן. אני רוצה היום ללמוד דווקא את הברכות של בני השפחות. והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה. לעסוק בבני השפחות, לעסוק בברכות של בני השפחות, אבל נקדים לזה הקדמה קצרצרה, שתתחיל, לראות רגע את כל מבנה הברכות. בוא נתחיל את קריאת יעקב לבנים לברכות. ויקרא יעקב אל בנה. ויומר, האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם, וכאן מתחילות הברכות. אני רק רוצה הערה אחת שדווקא באמת היום ביום הפרשה, היום דיברנו עליה, הערה אחת קצרצרה. מה אין פה? בדיוק, אין פה את המילה ברכה. שימו לב, זה דבר מאוד מעניין. כולנו מדברים על פרשת הברכות. ברכות יעקב, נכון? את השבטים וברכות משה. אז בואו נראה רגע רק נקודה אחת, קודם כל, ממש בפשוטו של מקרא. בכותרת לא מופיעה בכלל המילה ברכה. בואו נראה את הכותרת ובואו נראה את הסיכום. לרגע אחד ניגע בזה, ואז ניכנס לחלק של בני השפחות. אבל נראה שנייה את הכותרת. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ו... יש כאן איזה... לא וואטסאפ, יש פה איזה וואטס דאון. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יעקב קורא לבניו ומבקש לגלות, רש"י אומר את הקץ, אבל הוא מבקש להגיד את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. המילה יקרא אתכם היא מעניינת מאוד. יאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא, לא את אשר יקרה, אלא את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. הפועל החוזר כמה פעמים הוא מה? להיאסף, להתקבץ, נכון? ולשמוע. כלומר, הוא מבקש את כולם יחד, זו הנקודה, והוא מבקש להגיד לכולם יחד את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ההבחנה הזו שלא מדובר פה בהגדרה הראשונה, אני עוד לא בסיום, אני בתחילת העסק, בברכות, אלא באת אשר יקרא אתכם באחרית הימים, זה יקרה, אבל לא באופן של לקרוא, אלא את אשר יקרא. אתה כמו מקראי קודש. מה מזומן לכם? כשאנחנו קוראים מקראי קודש, מסביר הרמב"ן, זה כמו מקוראי העדה. מי נקראו לך? האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם. מה מזומן לכם? כן, אבל לכם יש קשר לזה. ההבדל בין הגעתי במקרה לנקראתי הוא בדיוק הפוך. בשניהם אני מתאר שהגעתי. אבל פה הגעתי כי יש כאן איזשהו זימון. בסדר? נקראתי. וכאן נקלעתי לשם. אז אספו, יקבצו, וכשאני מדגיש שבכותרת לא מופיעה המילה לברך, זה כמעט מוריד את רוב השאלות של כל הפרשנים לגבי ראובן, שמעון ולוי, איפה הברכה? נצטרך לדון איפה הברכה, באחלכם, ביעקב, אפיצם, הרי כתוב ארור אפם. אז כל המפרשים מתחילים תמיד בשאלה, איך ברכה עם ארור?
איך זה יברך, איך זה יברך, הם יברכו את
כלל ישראל. אז זו נקודה מאוד מעניינת, זאת אומרת, יעקב בא להגיד לכל אחד מה הוא, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, למה אתם מקוראים, מה תפקידך? מה תפקידך בעולם? מה עניינך? ולמה הולכים לקרוא לך? כשיקראו לך מי אתה?
איך אתה מבריך את
כלל ישראל? ובעצם זה איך אתה מתברך ומבריך בהברכות האלה, בענפים את כל הכלל. עכשיו שימו לב, בסיום הברכות, כלומר בשישי כבר, בסיום הברכות, בואו נפתח, אני אגיד את הפסוק, הפסוק הוא כ"ח בדיוק, מסיימים את הברכות, פסוק כ"ח, נשים רגע לב לזה, ואז ניכנס לברכות הספציפיות. כי אחרת מפספסים. כל אלה שבטי ישראל 12. תשימו לב, אני יודע לספור. מה זה הכל אלה שבטי ישראל 12? התורה לא אומרת סתם אותיות. הקריאה היא לכולם. כולם נאספים, נקבצים. תראו כמה האספו והיקבצו יש פה. ומדברים פה עם שבטי ישראל. כל אלה שבטי ישראל, וזו הפגישה האחרונה של האבות עם השבטים. יעקב, שהוא האבות, שהוא עולם האצילות, יעקב, שהוא בחיר האבות, אחרון האבות, שמי ושם אבותיי. בזה הוא פתח, אגב, כשהוא דיבר עם אפרים ומנשה. ומה הוא אמר להם, אגב, שם, מה היה הביטוי מאוד מעניין? ויקרא בהם, את אשר יקרא אתכם. אותה מילה. ויקרא בהם שמי ושם אבותיי. קוראים לך. יש לך משהו שכתוב פה וקוראים אותו.
להופיע.
רק אתה צריך להופיע. זה כמעט כמו להגיד, אני קורא בפניך. כשאדם הולך לצדיק והוא רוצה שהוא יקרא לו את הפנים. מבינים למה אני מתכוון? אבל לא רק שהוא יגיד אם אני עצוב או שמח. אלא אז מה עושים עם זה? זו הנקודה הגדולה, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. כשיוסף בא אל פרעו, אז הוא אומר לו, אתה יודע למה החרטומים לא הצליחו לפתור לך את החלום? בסופו של דבר, מסיבה אחת. כי הם לא אמרו לך מה אתה צריך לעשות שם. הם אמרו לך מה קורה. הבנתם את ההבדל בין קורה לקורה? זה כל כך גדול, זה אולי הבהרה נהדרת עכשיו. הם אמרו לך מה קורה? שבע איפרכיות אתה כובש, שבע אימפריות, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה כובש. נו ו... ותמשיך להיות פרעה. אתה לא קורא אותי. תקרא אותי. ואתה יודע מה אני אומר לך? אני אומר לך שהקדוש ברוך הוא בא אליך והוא בא אליך פעמיים כדי להגיד לך שממהר האלוקים וכולי, ואתה ירא פרעה ויפקד ויעשה. הרי השאלה הראשונה שכל אחד כילד שואל שם כשהוא כבר מגיע לפרשה הזו, מאיפה יש לי יוסף אומץ להציע פה עכשיו הצעות מה לעשות? כולו ביקשו ממך לפתור חלום, ואני שמעתי עליך, תשמע חלום, לפתור אותו. אלא שברור שהתשובה היא רק אחת. יוסף מבין שבעצם החלום נמצא העניין של זה מה שאתה צריך לעשות. אתה רוצה שאני אפתור את החלום? אז אני אסביר לך איך יהודי שרואה רק את הקדוש ברוך הוא פותר חלום. What's up? דע מה למעלה, איך אומר האדמור הזקן? דע מה למעלה ממך. קדוש ברוך הוא לא רוצה להראות לי מה יקרה. לכן זה לא שביקש יעקב לגלות את הקץ כדי לעורר את יצר הסקרנות של ילדיו וכדי שהם יתחילו לעשות גימטריות ויגידו מה יקרה כשטיפול בננה. זה כמו כל אחד היום בהתרגשויות. הוא רוצה שנבין את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אז מה אני צריך לעשות? אז מה אני צריך לעשות? זו נקודה מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה. יש איגרת שהשבוע ראיתי אותה, איגרת של הרבי, זכותו יגן עלינו, איגרת מדהימה, מדהימה קצרצרה, הייתי בבר מצווה השבוע, ומישהו הביא אותה, בר מצווה של חבדני, ועשה מזה ממש מגנט כזה, קטנה, הייתי מחלק את זה לכל אחד. והוא אומר שם, שהוא אומר את זה בלשון החיובית שלו, אבל הוא בעצם זועק. והוא אומר, הרי מה קורה בעולם המודרני, בעולם הפיזיקלי? הוא מדבר לפני 60 שנה, 50 שנה. הוא אומר, מה קורה? העולם הפיזיקלי הבין מה אפשר לעשות בדבר כל כך קטן. מה אפשר לעשות עם אבק שריפה? מה אפשר לעשות עם חלקיק? זאת אומרת, כולם מבינים היום שבאבק שריפה אחד אפשר להחריב לא עלינו עולמות שלמים. אז למה כל כך קשה לנו להבין שבפעולה אחת אתה יכול לתקן את כל העולם? פלא פלאות. כל כך אנחנו נמוכים, כל כך... איך אנחנו... אני לא מבין. מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. אפילו שזה יהיה פיט. כשאנחנו לומדים ברמב״ם בהלכות תשובה שבפעולה אחת אני יכול להכריע את כל העולם, זה נראה לנו דרשות של בית כנסת לעשרת ימי תשובה.
אבל גם ברע זה פי 500, זה אותו דבר.
לא, מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי 500.
אם אתה עושה פעולה טובה, אתה מקבל פי 500. אם אתה עושה פעולה רעה, אתה גם
פי 500. לא, אתה לא מקבל. משווים את זה לזה. מה ההשפעה? ההשפעה של הטוב הוא פי 500 מהרע. ההשפעה של הטוב היא פי 500 מהרע. זה מה שמובא בחז"ל. עזוב את הפי 500, בוא נתחיל באחד על אחד. בוא נאמין שבפעולה אחת טובה. כשאומרים ליהודים משהו, מגיעים לאיזשהו אירוע, למשהו, תגיד דברים שיביאו את המשיח. נגיד לך דברים שיביאו את המשיח, שאני אתקבל יותר טוב מ-18, זה יביא את המשיח. נגיד לך דבר שיביא את המשיח. אז זה נשמע מוסר. אבל כשאני אומר לך שבחלקי אפשר להחריב את כל העולם, זה לא מוסר, זה כבר פיזיקה. אז מה אני? זה כל כך נכון, זה כל כך אמיתי. למה להביא לימות המשיח? לא מובן לך, זה חלק מהלימות המשיח, חלק מההתקדמות המדעית, חלק מההתקדמות היפתחו שערי החוכמה של העולם, זה להבין כמה משמעות יש לוואטסאפ אחד. שאתה יכול ללחוץ פה, אני לא יאמן. אני מדבר כמו אחד מלפני 5,000 שנה, אבל אני מרגיש את זה. אתה עושה פה כלום, אתה עושה פה טיק. אני אגב הייתי משוכנע, דרך אגב, כשהתחלתי את זה שאני עושה, זה הייתי משוכנע עם עומר לאופר. זה אגב רק עכשיו התחדש לי, הוא צחק. הייתי משוכנע שאני עושה, עכשיו דיברתי 9.5 דקות, ומיהרנו למלווה מלכה במוצאי שבת. אז הוא אמר, אני אעביר. אבל כבר איחרנו, אמרתי לו, אבל תעביר אחרי, כי אנחנו צריכים לזוז. אני הייתי בטוח שהוא מעביר 9.5 דקות. איך אומרים 9.5 דקות? ב9.5 דקות לא, איך אומרים 9.5 דקות? ואני לא הבנתי למה הוא מתפרץ מצחוק. עכשיו, אל תשאלו אותי איך עושים, אני לא מבין. אני לא מבין איך 9.5 דקות אומרים בטק, לא מבין. הוא צחק עליי, מה אני יכול לעשות?
עכשיו.
מה? אני לא מבין, לא, אני מבין שכאילו זה עובר, אגב, הוא לא צריך לדעת לי, אני לא מבין איך זה, אני לא מבין. לא מבין, אני מבין, אבל אני כן מבין, שכמו שהזוהר אומר, יש פה איזה פלאפון שמצלצל, שכמו שהזוהר הקדוש אומר, יש תראי די חוכמה, יש שערי חוכמה שנפתחו בעולם. ואולי הדבר הגדול, יש לרב קוק ביטוי מדהים, מדהים באורות התורה, שיבוא יום, ויותר ממה שאנחנו מתפעלים ממה גדלו מעשיך השם, נתפעל ממה קטנו מעשיך השם. זה אבי אבות המיקרוסוויץ', הרב באורות התורה. מה קטנו מעשיך השם? כמה בכזה קוטן, עכשיו, בפיזיקה יודעים להגיד את זה, אז למה אתה לא מאמין שברוחניות פעולה אחת שלך יכולה לשנות את העולם? למה אתה לא מאמין שמידה אחת שאתה כובש? מה יש? עכשיו, את זה הרמב״ם פסק להלכה. זאת אומרת שזה גם הגדרה בהלכה, זה עכשיו לא מילים באוויר, זה הלכה כמו מוקצה. הרמב״ם אמר בהלכה בהלכות תשובה, שבפעולה אחת אתה מכריע את כל העולם כולו. אני לא מדבר בגוף שני, בגוף ראשון יחיד, אז למה אני סתום ולא מבין את זה?
כי באבק שריפה, אני יודע שאם אני מדליק אותו, זה יהיה שריפה. כי אני לא יודע
שריפה.
אף אחד לא יודע כלום. זה אומר ככה, זה אומר ככה. אנחנו כבר לא מבינים.
נו, איפה אנחנו? איפה אנחנו? הרי אנחנו רואים שאת הכל אנחנו לא רואים. עכשיו, זה לא התחדש היום. זה לא התחדש היום. אפילו טמבל כמוני. מה זה חידוש שאת החשמל אני לא רואה? די, כבר עברנו את הגיל שאני חושב שהחשמל זה הפלורוסנט הזה. אני יודע שזה משהו רוחני. אני יודע את זה כבר מזמן, אני יודע שאני גם לא רוצה להגדיר אותו. אני יודע. ואני יודע שאם אני אלחץ פה זה כן יפעל, ואם אני אלחץ פה זה לא יפעל. מה זה דבר כל כך, זה כל כך נכון, זה כל כך פשוט. ככל שהעולם נהיה מודרני יותר, הוא קולט יותר עד כמה יש משמעות לנקודונת הכי קטנה, שהוא בכלל לא מבין את המשמעות שלה. בכלל לא מבין את המשמעות שלה. אני חושב שזו הנקודה הראשונה שמתרחשת. קודם כל קורא יעקב לבניו להגיד להם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. בנו מקוראים האבות. הם כתובים פה, ואנחנו צריכים להבין את אשר יקרא, ומישהו קורא אותי, וכשהקריאה הזאת תהיה מלאה, תופיע הגאולה בעולם. ואחרי שהוא מסיים, תסתכלו בפסוק, בפסוק כ"ח, כל אלה שבטי ישראל, 12, וזאת, תשימו לב, מאוד מעניין הפסוק, אשר דיבר להם אביהם. גם לא כתוב זאת אשר ברך. זה אור החיים מדגיש, והראשונים לפניו. וזאת אשר דיבר להם אביהם. ויברך אותם. אז אני לא אומר שחייבים ללכת לשיטה הפרשנית שמציעה, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם עכשיו ברכות אחרות לפי הדברים הקודמים. שזו אפשרות לחלוטין בפשט. וזאת אשר דיבר להם אביהם, כלומר מה היה עד כאן? דברים. הוא לא כתב. הוא רק אמר את העקרונות שלפיהם ניתנו הברכות. ודאי, רק להבין את זה. נפתלי הוא איילה שלוחה הנותן אמרי שפר. מה הברכה? עכשיו צריך לדעת איך מתברכים איילה שלוחה. גד גדוד יגודנו. זאת עובדה. זה יקרה כשגד ייכנס לארץ, ובני גד ובני ראובן יכבשו, והוא יהיה זה שיביא את כולם. מה עושים עם זה? ויברך אותם שיהיה להם כוח להיקרא. שיהיה כוח למקוראות הזאת, זה דבר פלאי פלאות. וזאת אשר דיבר להם.
ברכות בכלל. לא, בוא נתחיל מזה שהתחיל לקרוא לזה ברכות. הפרשן הראשון קרא לזה ברכות.
נכון, למה?
זה
מדבר
על המקור.
כי ודאי, בדיוק. ברכות פירושו, ברכות פירושו, אגב, הברכות מתחילות לא פה. הן מתחילות באפרים ומנשה. הן מתחילות בעצם...
כן, אבל הן מתחילות... שם כתוב, שם חייש את ידו עליהם וכן הלאה.
נכון, ושם הן מתחילות. לא קרה שום דבר באמצע. לפי חז"ל, אגב, שם הוא מקבל את הכוח, שם הוא ביקש שתשרה עליו שכינה, ויברכם, ואז הוא לא מצליח בהתחלה, ויגש אותם, וישק להם, ויחבק להם. מאוד מעניין שגם בברכות שם, במה זה מתחיל? בהאספו, היקבצו, רק שם יותר חזק, ויגש להם, וינשק להם, ויחבק להם, ואז מתחילות הברכות, שם כתוב מפורש, ויברכם ביום ההוא, בסדר? והעיקרון של בך יברך ישראל אמור, בכל אחד ואחד יש את שני הצדדים של אפרים ומנשה, ועכשיו הוא מתחיל את הדברים שנקראים ברכות, כי בסופו של דבר, את הברכות גם אם הוא לא אמר, אז הוא אמר על פי זה. את כל מבנה הברכות הוא בנה מתוך זה, וזאת אשר דיבר להם ויברך אותם. או שזה משהו ברך אותם, או שעל פי זה הוא משהו ברך אותם. מופיע פה העניין של הברכות. ויברך אותם. איש, רק שנייה, תן לי לגמור שנייה, פסוק שנייה. איש אשר כבירכתו בירך אותם. זה הסיום של הפסוק. עכשיו הוא מאוד חשוב. מה זה איש אשר כבירכתו בירך אותם? נראה רגע את רשי. חצי דקה, בסדר שום שנייה, אני רוצה פשוט לראות את זה כי זה מכלול. איש אשר כבירכתו בירך אותם, בוא נראה רגע את רשי על פסוק כ"ח. ואז נחזור לשפחות. וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, והלא יש מהם שלא ברחם אלא קינטרן. עכשיו מאוד חשוב, רשי הוא אבי אבות פשוטו של מקרא, לראות הכל יחד. והרי יש מהן שלא ברחם אלא קינטרן, שמעון, לוי, ראובן. רשי עצמו פירש כך על המילה יהודה, איך מתחילה הברכה של יהודה? יהודה, אתה יודוך אחריך. שואל רשי למה מופיעה פה המילה אתה. זו הפעם היחידה שכתוב יהודה אתה, לא כתוב זבולון אתה לחוף ימים תשכון. אז הוא אומר רשי, שאחרי שהוא גמר להגיד לראובן, שמעון ולוי את הברכות שלהם, אז יהודה עשה מהיברח. זאת אומרת, יהודה, אתה, בוא, 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 אתה משהו אחר, לך אני אלך, זה בסדר, בוא. אפשר גם אחרת. ואז מתחילה, אז יש מהם שקינטרן, עונה רשי. וזאת אשר דיבר להם אבי, אלא כך פירושו, תראו את רש"י על הפסוק, אלא כך פירושו, וזאת אשר דיבר להם אביהם, מה שנאמר בעניין, יכול שלא ברך לראובן, שמעון ולוי, תלמוד לומר, ויברך אותם כולם במשמע. מעניין מאוד מה הפשט ברש"י. כלומר, רש"י אומר, מה שהוא דיבר מופיע פה, והאם לפי הפשט הדברים לשמעון ולוי הם ברכה או קינטור? אומר רש"י קינטור. יש הרבה אפשרויות להסביר את זה כברכה. ולכן זה נקרא אשר דיבר להם. אפשר שלא ברך את מי שאנחנו ראינו את הקינטור? תלמוד לומר, ויברך אותם כולם במשמע. אז מה, אז השאלה מצוינת, אז איפה הברכות פה? הקינטור, מהי הנקודה שלך? מהי הנקודה שלך? ומהנקודה הזאת אנחנו מגיעים לברכה. זו נקודה מאוד מאוד גדולה. נכון, בניגלה זה נראה כאילו הוא קינטר את ראובן ושמעון ולוי. כך יוצא מרש"י. ויברך אותם כולם במשמע. איש אשר כברכתו ברכה עתידה לבוא על כל אחד ואחד, ועכשיו העיקר, בירך אותם, לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו בירך אותו, בעברית, מה תלמוד לומר בירך אותם, לפי שנתן, ועכשיו נבין את כל היאספו והיקבצו והכל. לפי שנתן ליהודה גבורת ארי ולבנימין חטיפתו של זאב, בנימין זאב יטרף, ולנפתלי קלותה של איילה, הוא מביא שלוש דוגמאות, יכול שלא כללן כולם בכל הברכות. שנבין טוב, זה נשמע מאוד מאוד פשוט אבל זה מאוד מורכב, תשמעו, לא האם הוא לא ברך את כולם, כבר סיכמתי שהוא ברך את כולם. אלא, האם נפתלי היה לה שלוחה, אבל אני בנימין, לא היה לה שלוחה? לכאורה התשובה היא כן, אתה לא היה לה שלוחה, אתה זאב. תלמוד לומר בירך אותם. כולם יש בהם, היה לה שלוחה. זה כמו בגנטיקה. אבל זה הכי דומיננטי בנפתלי. בבנימין הזאב, וביהודה האריה, אבל כולם קשורים, ואז זה ממש ההברכה, זה עץ. לעץ הזה יש 12 שבטים. זאת הפטרה שקראנו השבת, קח לך עץ אחד וכתוב עליו, וקח לך עץ אחד וכתוב עליו, זה עץ. כי ימי העץ ימי עמי, אומר הנביא. כי קיימי העץ ימי עמי. אתה רוצה להבין את העם הזה? הוא עץ. ולעץ יש שבטים, וזה התפארת של העץ. עץ ללא שבטים, הוא לא עץ שיש לו פערות. ולשבטים יש עלים ועלי עלים ועלעלים, ואחר כך אבקנים, ואחרי זה זה נודד ומתפזר, אבל יש פה עץ. ועכשיו, העץ מעביר את הברכה לשבטים. זהו, פגישת העץ והשבטים האחרונה מתרחשת פה. כאן מתרחשת הפגישה בין הרגל השלישית של המרכבה, במושגים הכי פשוטים אבל אי אפשר בלעדיהם, בין עולם האצילות לעולמות הבאים. האבות אין להם משל עצמם. אברהם, יצחק, אנחנו לא פותחים באלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. שנייה, מה? מעניין מאוד. תסביר, תסביר את זה טיפה.
אנחנו רואים שבשורשים שנפגעים יכולים לחסל קודם ענף מסוים, רק אחד
אחרים יפגעו יותר שורשים. יותר מובן, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
יש, ראינו שיש, שיש, פגיעה בענף אחד של העץ, אתה רואה גם פגיעה בענף
מסוים. מעניין מאוד. אני מבין מה שטיפי אומר בשקל. כאילו זה לא צומת שאם לא לקחת שמאלה, אז אתה לקחת ימינה. יש השפעה בין השורש משפיע על הענף הזה ועל הענף הזה.
כל השורשים הולכים לגזע, מתחברים למשהו אחד, ואז הם
למשל, כשאני רוצה להביא איזה משהו לעץ דרך הקרקע, אם אני לא אקבל את כל השורשים, אז לא כל העץ יקבל תשובה.
כמו בגוף, כמו פתולוגיה של כבד, יהיה לך פריחה באוזן.
נכון מאוד.
מאוד פשוט.
אז פעם, אותו, לא הבנתי.
כן.
פתולוגיה של
כבד. כי מי העץ היא מימין.
אם אדם יש לו פתולוגיה של כבד, למשל, סתם בעיה בכבד, בעיה תפקודי כבד, אז פעם אותו פריחה על האוזן של, יקראו לזה, לא משנה, סבוריה.
כן, אבל גם הכבד וגם הזה בעצם זה איברים.
בסדר, זה השורש. האיברים זה השורש. השורש של העץ הוא בעצם הנוף החיצוני שלו.
זה היה נוח.
הפנים זה הפנים, בקיצור.
פשוט לי. פשוט לי. דרך אגב, הנבואה של קרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים, קח לך עץ אחד וקח לך עץ אחד, זה בפרק למדזיין ביחזקאל, זה החלק השני של הפרק. ומה החלק הראשון של הפרק? חזון העצמות. וקרב אותם עצם אל עצמו. עץ ועצם. חשבתם פעם? החלק הראשון זה איך אנחנו עצם, והחלק השני זה איך אנחנו עץ. מאוד, מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין, זה פשוט. ואז בעצם מה שאנחנו מבררים עכשיו, מה זה איש אשר כבירכתו בירך אותם, אתה לא תוכל בלי נפתלי, לכן אתה זקוק לנפתלי. כי האיילה שבך לא יופיע בלי שהאיילה הדומיננטית תופיע. אז הוא נתן לכולם את כל הברכות. ולכן האספו והיקבצו ושימעו, זה לא כדי להגיד שחבר'ה היינו כולנו ביחד וכולם נחמדים ואף אחד לא רב עם השני. אלא כי אחרת אתה לא תתפקד. זו נקודה מאוד גדולה. אתם, לא, אני רציתי לבוא למדינה שפחות, אבל אני גונב על זה שנייה בכל זאת. מה היה הרגע שבו יוסף מרכאות נשבר? מה היה הרגע שהוא נשבר? שמה אמר לו יהודה? שהוא מה? ערב. אתם מבינים את המושג ערבות שיהודה אמר ליוסף? יהודה גילה ליוסף חידוש בהלכה, שלא ברור אגב שהוא נפסק להלכה, אבל יהודה פסק אותו להלכה. יהודה אמר, אני יכול להיות 100% תחתיו. אתה אומר שמי שעשה הוא ימכר לך לעבד, ואני אומר לך שאצלנו הוא זה אני. ואתה חושב שאני משוגע. ואם אתה לא יכול להתאפק, סימן שאתה אחלה. כי אם היית יכול להתאפק, היית שולח אותי לאבחון. תחשבו שעומד לפני בית המשפט. מישהו שנאשם, אחרי זה בא מישהו אחר ואומר, אני הוא. אתה אשפוז. מה אתה הוא? אתה משוגע. זה ההגדרה של ערבות. מה ההגדרה של ערבות? ההגדרה של ערבות אומרת בהלכה, שאם אני עשיתי קידוש בשבת, עשיתי קידוש, גמרתי, יצאתי ידי חובה, בירכתי, עכשיו יישר כוח, עכשיו מגיע עוד מישהו מהמשפוחה ורוצה קידוש, אני יכול לעשות עוד קידוש? אני עושה עוד קידוש. עכשיו מגיע עוד מישהו, אני יכול לעשות עוד קידוש? עכשיו מגיעים לי 150 אלף אורחים השבת. אני יכול לעשות 150 אלף פעם מקדש השבת? כן. למה? תשמעו את התשובה של האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך הרב. בהלכה. כל עוד יש יהודי אחד שלא שמע קידוש, אתה עוד לא גמרת את הברכה. אתה באמצע הברכה. מה אתה חושב שאתה יצאת ידי חובת מקדש השבת? יש יהודי בניו זילנד שלא עשה קידוש. אז לא סיימת לך את הברכה. זה הגדרה גבל. אתם מבינים מה זה עצם אל עצמו? אגב, לא כתוב שם, אז תקרבו עצם אל עצם. מה זה עצם אל עצמו? יש כאן שתי עצמות. אז איך העצם קרבה אל עצמו? העצם צריכה להיות קרבה לעצם? השנייה. העצם זה עצמו, נו.
כי
מלכתחילה
זה דבר אחד.
כי זה מלכתחילה אחד, מלכתחילה זה הכל אצילות. אחרי זה זה יתחלק בעולמות. אתם מבינים את נקודת הפגישה בין אצילות לבין העולמות שמתרחשת פה עכשיו? בנקודת הפגישה הזאת, אז זה איש אשר כבירכתו בירך אותם. וזאת אשר דיבר להם, אני לא מספר לכם מה יקרה, אלא מה יקרא, ומה כתוב ואני צריך להיקרא אליו, וכשתיקרא, אז תדע לך, שכשתיקרא לענות על האיילתיות שבך, או על הזאב שבך, אם בנימין לא הופעל נכון, לא תוכל לענות. אתה לא תוכל לענות. כי אתה לא תופיע את אשר יקרא אתך באחרית הימים. זה היסוד פה.
רגע, הרב, אם אני מפשיט את זה, אם אני מפשיט את זה, כאילו, אני רוצה סתם לתת דוגמה, ואני אגיד אם אני בכלל בכיוון. אם הבן שלי בא אליי ואומר לי, אבא, אני מתלבט, אני צריך לצבא ככה וככה וככה וככה, והוא משגע לי את השכל, ואז אני אומר לו, יש לך את האפשרות הזאת ואת האפשרות הזאת ואת האפשרות הזאת, אבל אני מברך אותו, מה אני מברך אותו? כאילו, אני לא יודע מה יהיה הכי טוב, אז הקדוש ברוך הוא ינחה אותך, זה מה שיעקב עשה, כאילו, עם האבות, עם הילדים שלו, הוא בירך כל, הוא אמר לכל אחד מה הפוטנציאל שלו, והוא בירך אותם שהקדוש ברוך הוא ינחה אותם בעצה האחרונה להגיע למקום הזה.
גם נכון. זה הרבה יותר. זה גם נכון. כשאתה מברך אותו, וזה מה שהוא רוצה ממך, אתה אומר לו שאתה תקשר אותו אל המקור שלו בכל הדרכים, ואתה מכבד את הדרכים, ואתה רואה, אבל אם אתה רואה משהו שמאוד לא מתאים לו, אז התפקיד שלך הוא להגיד לו. אתה מבין? אבל אתה כן רואה את הנקודות, שבכל מה שהוא אומר יש נקודה שהיא שלו. כי אתה רואה בו גם את האיילה וגם את הזאב וגם כמו שאמרנו. אתה רואה בו את הכל. אתה אומר, אם זה הנקודה, אני מברך ואני אתן לך את הכוח שזה יהיה חזק. אני אשתדל לתת לך את הכוח, שמזה זה יתחזק. איך? כי יקרא בהם שמי ושם אבותיי. אני אקרא אותם באחרית הימים, ואז יקרא בכם שמי ושם אבותיי. יקרא, זה פשוט יחקק, זה יהפוך להיות ב-DNA. לכן? בדיוק. זה יסוד מאוד מאוד, זה הפתיחה. זה הפתיחה.
להכניס אותם כל אחד בנפרד למשרד שלו, לברך אותו ולגידו
לכם. זה אם לא היה כך. אחרת היה קבלת קהל, כל אחד נכנס אל המפקד, מקבל את הברכה שלו עם תעודה, ויוצא למלאכה.
זה מה שעשה יצחק, הוא בירך את יעקב
ויחוד. מעולה. מה ההבדל בין הברכות? מעולה, אפשר להתחיל שם. מה ההבדל בין הברכות של יצחק ליעקב ועשיו לברכות של יעקב לילדים שלו? היאספו. הוא אומר לעשיו, בא אחיך ויקח ברכתך. בדיוק ההפך. אתם יודעים מה אומר יעקב לבניו? בא אחיך, ואם אתה לא תקבל את ברכתך, אחיך, לא, אתה לא תופיע, הוא לא יופיע, ערבות. זה הבסיס. זה הבסיס. טוב, זה רציתי בשנייה אחת, אבל כמה זמן שזה לא לוקח, זה יסודי. זה פשוט הבסיס לראות את המבנה של מה שקראנו באמת בהתחלה, הברכות. כי המושג, שמעון, שאתה הזכרת בהתחלה את המושג, למה זה נקרא ברכות, זה היסוד. זה ברכות. שאני בעצם מלמד את כל השבטים איך בסופו של דבר זה אותו שורש, ולכן מה שהם יבריחו זה תמיד אותם ברכות. זה דבר ראשון. עכשיו, מתוך כל הברכות, אני רוצה בחלק הקצרצר שנותר, ממש, כי צריך לעמוד עוד מעט, טיפ-טיפה לעיין בבני השפחות.
בכל מקרה, אבל צריך להגיד גם אולי כמו בגדה של פסח, הבנים, כנגד ארבעה הבנים דיברה התורה. אחד ואחד ואחד, אבל בעצם אחד ואחד ואחד, זה בן אחד בעצם שמתגלה בתוכו כל הכוחות.
נכון.
שתי עד 12 השבטים, 12 כוחות הנפש האלה בעצם, הם לכל אחד מאיתנו של 12 חלקים. רק אצל דן יש יותר את העניין הזה של דן.
כן, כן.
אצל ראובן יותר את העניין של ראובן. וזה עצם אל עצם.
עצם אל עצמו.
אצל עצמו.
בדיוק.
כי זה דבר אחד מלכת שילה.
בדיוק. האחד והאחד 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 האלה ביחד, אורן מזכיר משהו שדיברנו הרבה פעמים, שאחד חכם ואחד רשע ואחד, אז מופיע כבר במפרשים שאחד זה 13. ואחד 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 זה הבן. בן זה 52. זה אליהו. 52 זה אליהו, זה בן. אחד ואחד 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 זה בן. זה אליהו שמשיב לבנות על בנים ולבנים. יש פה אחד. יש פה אחד. האחד הזה באמת מופיע ב-12 צורות שונות לחלוטין. מנוגדות אחת מהשנייה מקצה אל קצה. מקצה אל קצה. הזאב אוכל הילה. האריה והחמור לא בטוח מסתדרים ביחד. אבל במחנה יהודה נמצאים האריה עם יששכר ועם זבולון. ומובילים ביחד את ה... כלומר, ההנגדה של כל הכוחות האלה באה להעלות את כל העולם לעולם האצילות הזה. לעולם האחד.
זה
מה
שיעקב אמר,
אני
לא
אשאיר
אותך, אני אקח אותך. זה בית יעקב.
זה בית יעקב. זה בית יעקב. זה נקודה גדולה מאוד. אנחנו רק נפתח בעניין פני השפחות, לא ניכנס לזה ממש, בגלל שבאמת הזמן כבר מאוחר. בני השפחות מחברים את רביעי וחמישי, לכן רציתי לפתוח בבני השפחות. בני השפחות מופיעים בעצם ביחד, זה מתחיל בדן, בסדר? דן, מן פסוק תזיין, דן זוכה לברכה של שלושה פסוקים, ואחרי זה כל אחד מבני השפחות זוכה לפסוק, מה שנקרא תודו, שחוץ מעל דן ושמשון ולישועתך קיוויתי, אנחנו אף פעם לא מדברים על בני השפחות, נכון? רק יוסף היה נער, בני בלהה ובני זלפה. אנחנו מחכים לה... היו אומרים מי השיעור בחמישי, בטוח זה היה בן פורת יוסף. בן פורת עליה, מה עכשיו? גדוד, סוס, עקבי. אז זה... קודם כל, בואו נראה רק רגע את הברכות לארבעת בני השפחות. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור, לשועתך קיוויתי השם. גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך, נפתלי איילה שלוחה הנותן אמרי שפר. אם אנחנו זוכרים בעל פה את הברכות שנותן משה, וזאת הברכה, בלי לפתוח. החומשים שלנו זה בראשית, אין לנו את כל החמישה פרושי תורה, בלי לפתוח. מה הברכות שנותן משה? דן מה? דן גור אריה. יזנק מן הבשן. מי אצלנו גור אריה? יהודה. עוד מעט ננסה לעשות השוואה. גרים ביחד. דן גור אריה. יזנק מן הבשן. יהודה גר עם בנימין. דן גור אריה, מאוד מעניין. אצלנו דן ידין עמו, נו, כאחד שבטי ישראל. הפירוש הראשון של כאחד שבטי ישראל הוא כאחד המיוחד שבשבטי ישראל. כלומר, דן, שהוא המחנה המאסף לכל המחנות, סדר המחנות הוא דגל מחנה יהודה, דגל מחנה ראובן, שבתוכו יש את ראובן שמעון, וגד, שעוד רגע נראה, נשאל על המיקום שלו, דגל מחנה אפרים, שהוא בעצם בני רחל, אפרים, מנשה ובנימין, ודגל מחנה דן, שהוא מרכז את בני השפחות, והוא המאסף לכל המחנות. חז"ל אומרים שזה היה אגד שמירת חפצים, אני חושב לכם קוראים לזה דן. דן, כל מי שהיה מאבד משהו, היה הולך למצוא את זה באגד, בדן. מי שאיבד, היה מוצא בדן. זה מאוד מעניין. מה, אז דן אצל משה הוא גור אריה, אין דמיון בכלל בברכה, להוציא את זה שמזכיר פה את יהודה במושג אחד שבטי ישראל. גד, מה מקבל אצל משה? איך? בטרף זרוע אף קודקוד. מוכר, גד גדוד יגודנו, מתוארת פה לחימה. הוא חזק מאוד. הוא לוחם. ויתר ראשי עם, ולפי הפשט ויתר ראשי עם, זה גם מדבר על זה שגד הולך בראש המחנה, אבל הוא לא רק הולך בראש המחנה בני גד ובני ראובן, אלא בעיקר הוא מאסף. הוא גם בראש וגם מאסף. כי הרי מה אמרו תנאי בני גד ובני ראובן? שאתם תקבלו את עבר הירדן המזרחי, אבל בתנאי שאתם חוזרים אחרי שאחרון היהודים בעבר המערבי כבר ישב בביתו. את זה הציעו בני גד בראש ובראשונה. הסדר הוא לא ראובן וגד, אלא גד וראובן. אז גד הוא ביתר ראשי עם, אבל הוא גם יגוד עקב. שימו לב שאצל בני השפחות, המאסף הוא הנקודה הכי מרכזית. דן הוא כאחד שבטי ישראל, אבל הוא נחש, שנושך את עקבי הסוס. אתם שמים לב שהפועל עקב מופיע פה? יש לנו בני בלהה ובני זלפה. הבכיר שבבני בלהה הוא דן, הבכיר שבבני זלפה הוא גד, בשניהם הפועל של עקב מופיע. עכשיו בואו נסתכל רגע על אשר ועל נפתלי. סליחה? או! מאשר שמנה לחמו. השמן, גם פה וגם פה, מאוד חזק. מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. כאן לכאורה אין עקב, אבל מה משלים משה רבינו? לא, לא יאמן. מה משלים משה רבינו אצל השם? אצל משה רבינו, כשרוצים לתאר כמה שמן יש לאשר, אתם שומעים? כמה שמן יש לאשר, מתי אשר, זיתים, כמה שמן יש לאשר, אז הוא מתאר, וטובל בשמן רגלו. שמן מסמל תמיד את מה? מה זה שמן? החוכמה. שמן. טוב שמי שמן טוב, השמן זה החוכמה. תמיד. שמן על ראשך, על יחסר. השמן. מה לשמן ולרגל? כמו מה לאחד שבטי ישראל ולאחור? כמו מה לחלוץ ולעקב? אתם שמים לב לזה? אצל כולם. נפתלי, שהוא דווקא מכולם נראה לי הכי קרוב אלינו פה, לא, דה, אנחנו פה באמצע. נפתלי איילה שלוחה, הוא כבר החלק שלנו. נפתלי זה גינוסר. עמוד נפתלי. נכון? כל הקטע הזה, ממש. אנחנו הכי נפתלי פה. כאן זה לכיוון בשן. ולמרכז. יש לו את שני הצדדים. נפתלי איילה שלוחה, הנותן אמרי שפר. אצל משה רבינו, נפתלי צבא רצון, ים ודרום ירשה. זה מישהו שחולש. האיילה השלוחה, הנותן אמרי שפר. אתם יודעים שאמירים ושפר זה מזה. אמירים ושפר. אמרי שפר, נפתלי. נפתלי איילה השלוחה, הנותן אמרי שפר. ניכנס רגע לדברים של חזל. חזל אומרים שנפתלי האיילה השלוחה, מה היה האיילה השלוחה בנפתלי? זוכרים? מה הסיפור המפורסם? יפה מאוד. כשבאים לקבור את יעקב במערת המכפלה, בא עשיו ומערער, הוא אומר, זה שלי בכלל, אני לא מכרתי את השטח שלי, את החלק שלי לא מכרתי. ולעשיו יש טענה רצינית מאוד, כי הרי לא הוציאו אותו מהאחוזה. כשיבוא יוסף אל פרעה, הוא יגיד לו, אבי השביעני לאמור, בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תקברני. אתם יודעים מתי רש"י הזכיר את הפסוק הזה? לפני ויחי? כשפוגש בוישלח יעקב את עשיו, הם גומרים את כל הפגישה, היא נגמרת, ואז כתוב שיעקב לוקח את כל הכסף שהם הביאו מארץ כנען ויורד איתו למצרים. שואל רש"י, ומה עשו עם כל הכסף שהיה בפדן ארן? ויפרוץ האיש מאוד מאוד. ואי לו שוב, החמור, מה קרה? באו גנבים? אומר רש"י, את כל זה שם בקש יעקב לעשיו כדי להוציא ממנו את זכותו במערה. כלומר, הוא קנה את שכם, כמו שכולנו יודעים, הוא חלם בסולם בירושלים, אלה שלושת המקומות שקנינו בבית המקדש, אבל הוא שילם דאבל. ולפי זה אומר שם רש"י, מה פירוש בקברי אשר קריתי לי? הרי לא קריתי לי. פסוק מאוד מסובך. הרי אבא קיבל מסבא שקנה את זה מאפרון. יש לנו פרשה שלמה, מה קרית? לא קרית שום קבר. אז אני לא נכנס לדיון הזה עכשיו. אבל רש"י הסביר, אגב, והפשוטו של מקרא הזה, הרש"י של הפשוטו. הרש"י של הפשוטו, רש"י זה... מה אני תמיד אומר, שמה זה פשוטו של מקרא? 10 שניות? מה תמיד אנחנו אומרים שמה זה פשוטו? לפשוט? אתם רוצים הוכחה? שזה הפשט, שזה הפשט, רוצים הוכחה מדהימה? מה, איך רשי פותח את פרשת ויחי? זה סוגריים של שלוש שניות. איך רשי פותח את פרשת ויחי? הדיבור הראשון של רשי בפרשת ויחי, מה, במה הוא פותח? איך, איך? פרשה זו סתומה. זוכים ספר תורה? ויגש ויחי, אין הפסק בכלל. פרשה זו סתומה. מה אתם אומרים שהפשטנים זה מי? מי הפשטנים הקלאסיים? רק אני אומר לכם שזה רשי, אבל מי הפשטנים? מה למדנו בכיתה א', מי הפשטנים? אבן עזרא, הרשב"ם. מה אומרים אבן עזרא והרשב"ם, הפשטנים על הפסוק הראשון? כלום. אתם יודעים למה? כי אין שום קושי בפסוק. יש קושי בפרשה. מי שפושט את הקלף, והוא מגיע לויגש ויחי ולא יודע להצביע איפה מתחילה הפרשה עם האצבע, בשבת, אז הוא אומר, וואי! אומר הרשב"ם אבן עזרא שייקח אקמול. אני באתי להסביר פשוטו של פסוק. רש"י בא להסביר פשוטו של מקרא. לכן רש"י חייב להסביר שם. פילה פלוי. רש"י חייב להסביר. אם הוא לא יסביר, הוא מועל בתפקידו. אבן עזרא לא צריך להסביר שם. כי הוא בא להסביר פשוטו של פסוק. לכן אין שם לא אבן עזרא, לא רשב"ם. כל הפשטנים לא אומרים שם כלום. אין שום קושי. ויחי יעקב בארץ מצרים, מה קשה לך במינים? אני לא מבין את הקלף. נתקעתי. אז רש"י מסביר בקברי אשר קריתי, לא פה. רש"י מסביר בקברי אשר קריתי בכסף. ואז הוא אומר, קריתי לא מלשון לכרות, אלא מלשון שהוא עשה קרי, כמו שעושים ערימה אדירה, קרי של דגן, ושם לו מה שנקרא אסטפה. בוכתה של כסף. מה זה בוכתה? הר גש שהתפוצץ איתו. שם לו כזה הר של כסף ונתן לו את המערה. נתן לו את הכסף כדי שהוא, כדי שעשיו יבטל את זכותו במערה. לא, אבל עשיו, כמו עשיו, איך נחפשו עשיו? נבעו מצפונם. אם גנבים באו לך עם שודדי לילה, בא עכשיו עם ישראל ועשיו מסדר שומרים בכניסה ואומר, הולכים לחפש, כן, הולכים לחפש את השטר, לא מוצאים. איבדו את הפלאפון בכביש 6. אין שטר, למי יש שטר? עכשיו אגב, זה מאוד מובן למה הביאו את השטר. כי כשהיינו במצרים, אנחנו מובילים את כל האימפריה. מישהו יבקש מאיתנו שטר? אתם ראיתם פעם שמבקשים מאובמה תעודת זהות בכניסה לקנטינה? מה פתאום? לא צריך שטר. אנחנו באים ממצרים עם יעקב, איזה לקבל למצרים? מגיעים לארץ כנען, לחברון, אומרים לך בדיקות. להזדהה, אני אומר לו, אבל אני ממצרים. בהסתכלות. מה אתה מעניין אותנו? תחזור לשם, מה אתה רוצה? פה זה לא הולך ככה. אומרים, מה יהיה? אומר נפתלי, בשביל זה אני אהיה לך שלוחה. והוא הביא את אמרי הסופר, את אמרי שפר. הוא הביא את השטר, בעברית אחרת, גם נפתלי על פי חז"ל, הוא זה שסוגר את האיסוף. הגענו, הכל פיקס, אבל בלעדיו אי אפשר לחתום. בני השפחות הם בעצם המאספים. דן, חושים. מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. המאסף לכל המחנות. מאוד מאוד מעניין. זו נקודה מאוד מרכזית. הם הסוגרים את הקצוות. כלומר, הכוח, מה זה נקרא? מה פירוש לאסף? מה זה נקרא לקבל את כל האבדות? במשמעות הרוחנית, המאסף דווקא זה שנמצא ברגל. אתם מכירים את המילה עקב? אנחנו בדור של עקבת הדמשיכה. יודעים מה זה העקב? בעקב, שמה זה, הכל שמה. נכון שבכף הרגל נמצא הכל? הכל נמצא שם. זה הכי מחוספס, זה הכי למטה. אם אתה רוצה לדעת את אשר יקרא, אם אתה רוצה את המפה, זה שם. אתם יודעים מה זה אשר? אשר זה אחד שטובל בשמן רגלו. השמן מסמל את החוכמה, ושמן על ראשך. אל יחסר. אבל הוא טובל בשמן את רגלו. הרגל תמיד מבטאת את העקב, הרגל הולך מאליו. אתה, אדם בעקב נתקע בקוצים, נתקע ב... אדם רואה איזשהו מקום בעייתי, אז הוא לא נתקע קודם כל עם העיניים. הוא לא נתקע עם האף. הוא לא נתקע עם השיניים, עם השפה. הוא נתקע עם העקב. דברים שאדם דש בעקב. זה הכי, הכי, הכי לא חושב. הכי לא חושב. אתה מבין? אתם מכירים את הביטוי, השכל שלך ברגליים? אמרו לכם את זה בצבא? תגיד אתה, השכל שלך ברגליים? מכירים את הביטוי הזה? אתם יודעים מה זה טובה בשמן ברגלו? השכל שלו ברגליים. במובן הקדוש. אתם יודעים מה זה השכל שלו ברגליים? השכל שלו ברגליים פירושו, הוא נמצא בקבלת משמעת של המאסף. לא בראש, אלא ברגל. את רגלו הוא טובל בשמן. אגב, שמתם לב פעם שאשר זה אותיות ראש, רק הפוך. זה הראש. אלה בני השפחות. אתם זוכרים על מה היה הוויכוח הראשון של כל הפרשות? שהאחים היו קוראים אותם עבדים. ויוסף היה נער את בני בירה ואת בני זלפה. ומכל מה שמופיע לנו בחזל, זה הדבר היחיד שמופיע מפורש. כי יוסף, שכל עניינו זה להביא בן אחר, אז הוא נער את בני בילה ואת בני זלפה. הם בני השפחות. זה רק מתחיל, אנחנו צריכים להיכנס, אבל אנחנו אחרי הזמן כבר. כאן צריך להתחיל להיכנס לכל. שמתם לב לסדר של הדברים, זה מתחיל בדן. ואגב, מאוד מעניין שהמסורה חילקה בין חמישי לשישי. למה לא הכניסו את דן יחד עם כולם? דרך אגב, מבחינת מה שנקרא כמות פסוקים, ודאי שזה יותר מתאים. רביעי מאוד ארוך, חמישי, רביעי זה שבעה שבטים, בתוכם הברכה הכי ארוכה של יהודה, והברכה של דן. וחילקו בין דן לשאר. זו נקודה מאוד מעניינת. עכשיו, דן, אם הוא ראשון, אז אחריו צריך לבוא נפתלי. אם זה בלהה. כמו גד אשר. מה פתאום, מה פתאום הסדר הוא דן, גד, אשר, נפתלי? אין שום היגיון בסדר. כל שאר השבטים מסודרים בדיוק. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. כל מסודר. מה קרה פה? ומה זה הצעקה הזאת פתאום לישועתך קיוויתי השם? בעצם גם דן מקבל רק פסוק אחד. הפסוק הוא יהי דן נחש עלי דרך שגופון עלי אורח, הנושך היא כבי סוס ויפול רוח רוח רוח. הפתיחה היא, דן המאסף הוא כמו אחד, והסיום הוא, לא נראה בכלל קשור, לישועתך קיוויתי השם. אפשר להגיד זה בכל מקום. ואז מדן מגיע גד. אנחנו צריכים לעצור. לא ניכנס. חזל אומרים שלפי רשי הרי, כשהוא רואה את דן, כן, אז במשפט אחרון, כשהוא רואה את דן, והוא אומר לי, שואתך קיוויתי, אז את מי הוא רואה, יעקב? פסוק מפורש, רשי. את שמשון. מה הוא רואה בשמשון? זה ברור הפסוק של שמשון. יהי דן, נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס. עכשיו, מה קורה לנחש כשהוא בא מלמטה לסוס ונושך לו את העקב? אז הוא הסוס נופל. על מי? על הנחש. הוא נושך עקבי סוס ויפול רוחבו עליו. מה קרה לשמשון? אותו סיפור. הוא מרים את הבניין והבניין נופל עליו. הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. אז בוא, עכשיו שמשון בעצם אומר, זה דבר מדהים, מה פתאום הברכה הצטמצמה לשמשון? אז אומרים חז"ל במדרש שבשמשון ראה יעקב את המשיח. ולכן הוא אמר כאחד שבטי ישראל. פתאום הוא נבהל. וכשהוא ראה את הנפילה של שמשון, מדרש נורא בבראשית רבה. אמר משיח מת. צעק. ואז הוא צעק לישועתך קיוויתי השם. אגב, מה שמשון צועק אז? זוכרני נא וחזקני אך הפעם והנצלה. ואז זועק יעקב לישועתך קיוויתי השם. ואז הוא עובר לגד, גדוד יגודנו. וחזל על פי המדרש אומרים, בחלקו של גד, מי קבור?
משה.
חוץ ממשה? לא קבור. ממי בא, מי נמצא אצל גד? מי הוא שייך לגד? משה קבור. אבל מי עוד נמצא שם אצל גד? מי עוד? אליהו הנביא, אליהו הגיל, עדי. ואז הוא מבין, וכך אומר לו הקדוש ברוך הוא שם, לא ממנו תבוא, אלא ממנו. נורא שם. אתה רואה עכשיו את שמשון, כסבור אתה משיח מת, ישועתך קיוויתי השם, ואז הוא רואה את גד ואת אליהו. ולכן בספר דברים אומר משה, אני בוחר להיות שם. ויתר ראשי עם, צדקת ומשפטיו עם ישראל, זה כאילו הכל הולך על משה, שבוחר להיות אצלו. כי שם חלקת מחוקק ספון. אני שם. כי כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, שהוא רוצה שהוא ילך להישלח לעמי, מה אומר לו משה? שלח נא ביד תשלח. חזל, נו במקום, שלח נא ביד. שלחנה ביד אהרון, פירוש ראשון, שלחנה ביד. גואל אחרון, שלחנה ביד אליהו, שנאמר, הנה אנוכי, שולח לכם. אליהו ומשה שייכים לשם. אז הוא רואה את שמשון וגמור, ואז הוא מבקש לראות את העסק כך, והקדוש ברוך הוא מראה לו, לא מפה. מפה. אז זה סיפור בני השפחות. כלומר, בני השפחות הם בעצם מתארים את העקב, והעקב הוא גם הגאולה. אבל לא מהצד של הראש, אלא מהצד של העקב. זה רק פתיחה, כדי לא לישון בלילה, כדי לחשוב על זה.
מחר
בעזרת השם הכל, אנחנו ממשיכים, בעזרת השם, שקדוש ברוך הוא ייתן כוחות. יישר כוח.
קדימה. קדיש.